ושוב אנחנו בדרכים, נוסעים לפגוש אנשים ולשמוע סיפורים על חיים אחרים לא סטנדרטיים, על צורות מגורים שונות ועל נוודות. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לפודקאסט הנוודים, ולשמוע מאנשים שפגשנו בדרך מהו בית עבורם ומה הניע אותם לצורת החיים שבה בחרו. את הפודקאסט מגיש מאיר דרילינגס, יזם חברתי, קרווניסט ונווד בנשמה.
ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 3. אני נמצא כרגע בפארק קרוונים החופש בבית ינאי, הפארק קרוונים שנתן לנו חסות, פארק קרוונים שאותו מנהל שבע. אנחנו מתארחים כרגע אצל הבלוגר, איש עסקים, שגם מנהל עסק מאוד מאוד מעניין, אורי שפירה. אני יושב כרגע אצלו בקרוון, ואפשר יהיה לראות גם צילום של הקרוון ושלו בפתיחה של הפודקאסט, בתיאור של הפודקאסט. אורי, שלום לך.
שלום, שלום. איש חינוך ואיש עסקים.
איש חינוך ואיש עסקים. ואני רק יכול לתאר לכם ולא להראות לכם, אבל אני יושב כרגע ומקליט את התוכנית אצלו בתוך הקרוון, שהוא לא רק קרוון, הוא גם משמש אותו לצורך ניהול העסק, שכולל 7 עובדים, עסק מאוד מעניין, שעוסק בתלת ממד ובניהול דבר מאוד מעניין לתחום החינוך, שמעתי עליו פעם ראשונה פה, ואשמח אולי שגם אורי ירחיב קצת בהמשך על העסק. אבל מה שעניין בשיחה המקדימה של שנינו, שאורי סובל מהפרעת קשב, והוא טוען שהוא רוצה לגור במקום קטן, שיהיה לו מקום שאותו הוא יוכל לסדר ולשלוט עליו, ואיך שהוא סיים את הצבא, הוא עבר לגור ביחטה. נכון אורי? בוא פה תרחיב לנו את הנקודה הזאת, היא מאוד מעניינת, של ההפרעת קשב, ודווקא בגלל ההפרעה אתה מעדיף לחיות במקום קטן.
אז היום אני יודע להגיד את זה. אז לא ידעתי להגיד את זה, אבל כשסיימתי את הצבא, קורס חובלים, היה לי ברור שאני רוצה לגור ביחטה, ויצאתי מיד אחרי השחרור ועוד שנה של לימודי צילום, רכשתי יחטה וגרתי במרינה בתל אביב, יחד עם בת זוגתי דאז, במשך שנתיים. והחוויה של החלל הקטן המאורגן, המאוד מדויק, המאוד ברור, עם היכולת להזיז את הבית, שזה חלק מהותי בתוך הסיפור, הייתה לי מאוד נכונה ומאוד נעימה ונשארה בלב לאורך שנים. המשכתי להפליג מעת לעת ביחטות שלי ושל חברים, אבל חוויית מגורים בתוך כזה כלי.
זאת אומרת, הפכת בעצם אחרי שנתיים שחיית ביחטה, עברת לחיים בורגנים רגילים.
בורגנים רגילים, בית בתל אביב, בנינו אותו, גידלנו בו משפחה, עם כל הסיפור, גינה ובית סימפטי.
אבל תמיד ביאבע בך העניין הזה של אני רוצה משהו יותר קטן ומשהו שאני כל הזמן יכול לזוז איתו?
אני דייק, אחד תמיד, הרצון לזוז עם בית תמיד היה. לא תמיד הבנתי שאני צריך חלל קטן. אתה יודע, כשאתה קונה בית בתל אביב, אתה מפנטז על עוד מטרים ועוד קומות ועוד גודל.
מתי הבנת את זה?
בתוך המסע שלי, אני התחלתי, כל החיים הייתי במסע, אבל ב3.5 שנים האחרונות התחלתי מסע של התפתחות אישית וחיפוש דרך ודיוק של מי אני, מה אני ומה נכון לי. ואינטואיטיבית עלה לי קודם כל שאני רוצה לגור בבית נייד. אני זוכר שתמונת חזון הראשונה ששמתי היא בית נייד. או יחטה או קרוון, לא הגדרתי. עם הזמן הבנתי כמה זה היה נכון לי ברמת החלל, וזה הגיע מהמשפחה, ממי שהייתה בת זוגתי, שאמרה, ביחטה תמיד הייתה נורא מסודר. ביחטה כאילו, שם החיים היו נורמליים. בבית אני ביתי ברדקיסט, שלא ניתן לשיקום. נשארתי מאחורי הררים של בלגן.
אבל דווקא מקום קטן, שאתה צריך לשים בו את כל הדברים שלך, כמו למשל שאני יושב אצלך בבית שהוא גם העסק שלך, והוא באמת כמה מטרים בודדים, דווקא במקום כזה אתה צריך לדעת להיות יותר מסודר, כי אתה צריך לדעת להתכווץ למינימליזם כזה, איך אני חי במקום כזה קטן, ואתה עוד מנהל מפה עסק ועובדים.
נכון. ובשיחה מקדימה שעשינו, דיברנו על איזשהו ציטוט שהוא נכון לתוך השיחה הזאת. אמרתי לך שאחד הציטוטים האהובים עליי, זה אנחנו מעצבים את הכלים, ואז הכלים מעצבים אותנו. וזה בדיוק מה שקורה לי בתוך הקרוון. העובדה שאני חייב לשים, זאת אומרת אם אני זאת בגדים פה על הרצפה, אני פשוט לא אגיע למיטה. אני חייב לשים את הדברים, ולכל דבר חייב להיות מקום, כי אם אין לו מקום מוגדר ומדויק, אז אתה לוקח את הסיבוב הראשון ונופל ונשבר, ואין לו מקום ואין לו יכולת להתקיים, מחייבת אותי לחשוב נורא מדויק, מחייבת אותי להיפטר מכל הדברים המיותרים בחיים, לחשוב מה מלווה אותי באמת במסע, כמות החפצים, לא לאגור עוד ועוד 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 דברים לידי, אלא באמת הוצאנו מהבית שמכרנו מסעית ענקית של דברים ש... שפיזרנו. ומה שיש לי היום פה, כי כל דבר שיש פה היום, זה משהו שמלווה אותי במסע, כי אני צריך אותו. ואז יש לו מקום.
משהו שאתה צריך אותו, זה מה שאתה אומר. משהו שאתה משתמש בו באמת, כי בבית אתה צובר הרבה דברים שאתה לא משתמש בהם.
אני דווקא נשאר במקום של צריך. חלק אני משתמש, יש לי פה פינת מזכרות קטנה של כל מזכרת, יש משמעות, אבל זהו, זה המזכרות שנשארו, מהררים של ארגזים, אלבומים, אתה יודע, שחררתי את הכל, באתי לקחת את המזכרות, שאני צריך אותם לדרך, שמזכירות לי דברים מאוד מיוחדים שקרו לי בדרך. אז כל מה שיש פה, זה דברים שאני צריך, רוצה אותם איתי.
זאת אומרת, בעצם עם הקרוון יצאת לדרך חדשה,
כן.
גם מינימליסט, וגם התחלת לחקור על עצמך, מי אתה, מה אתה, ויותר להתוות את הדרך. אמרת לי בהתחלה, אני כרגע מסתכל על השוליים של הכביש, לא רואה מעבר לזה.
נכון. הקרוון הגיע בתוך הקרוון ארטמיס, ידידתי.
למה ארטמיס? זה השם של הקרוון למאזינים, וגם לבלוג של אורי שפירה קוראים ארטמיס. למה ארטמיס?
ארטמיס, אם נהיה מדויקים. מתחבר משני עולמות שאני חי בתוכם. אחד זה באמת... הוקרה לסרט Player Number One, שחקן מספר אחת, שמדבר על חיים בתוך מטאברס ועל קשרים אישיים בתוך משחק תלת מימדי, שזה משהו שאני מאוד עושה ביוריקה ובעולם החינוך. והצד השני, אלת הצייד, הנדודים, החיות הבר, הטבע, בתוך הסיפור הזה. אז שני סיפורים שהתחברו בדמות אחת, שנתנו את השם לארטמיס שאני מסתובב איתה.
אורי, איך האורח חיים שלך? אתה בעצם מנהל עסק, יש לך עובדים, אתה יושב בתוך קרוון, כרגע אנחנו יושבים, כמו שאמרתי, בבית ינאי. איך מתנהל אורח חיים כזה עם ניהול של עסק, ויש לך גם משפחה וילדים?
לומדים לעשות את זה. קודם כל, משהו שהיה לי מאוד חשוב בתוך הבנייה של החיים האלה, שבאמת כל החיים שלי הם בקפסולה הזאת. זאת אומרת, כשאני יוצא מפה, לא נשאר אחריי שארית, לא עוד מחסן ציוד שבו אני אוסף דברים, כל מה שאני צריך נמצא פה, ויש לי אמצעי ניוד, אני זז עם קטנוע שנמצא על הקרוון, ככה שאני ממש זז כיחידה שמגיעה לאנשהו, ואני יכול לנהל את חיי. וזה מתנהל חלק מתוך הקרוון ממש, וחלק בנסיעות מדהימות על קטנוע, למפגשים, לבתי ספר, לפגישות עבודה, ולפגישות עם הצוות. כמובן שהקורונה והמעבר החד לזום ולשיחות וידאו שיפרו מאוד היכולת הזאת.
אתה זז ממקום למקום, מה התדירות שלך, איך אתה חי?
בגדול אני זז כל שבוע 10 ימים. לפעמים אני זז לטובת העבודה. לפני שבועיים עברתי השתלמות בשלומי, אז עברתי בבית לשלומי למהלך ההשתלמות.
זאת אומרת, שמת את הבית ליד ההשתלמות?
כן. הם היו משועשעים, אני הייתי משועשע, וזה היה נורא נוח. לא צריך לקום ב5 בבוקר לנסוע מתל אביב ועד שלומי, ולחזור בערב ועד לנסוע עוד פעם. אלא אתה יוצא ב8:30 עם הכוס קפה שלך, להשתלמות, באחת אתה כבר אחרי יום העבודה, ומתחיל את הדברים הלאה. אז חלק מהעניין זה ממש זה. לפעמים זה משפחה, חברים, ולפעמים זה לאן שלוקחת הרוח. תלוי בימים. בחודש וחצי האחרונים גם פעמיים הייתי מלאך שביל נייד לבן שלי שעשה את שביל ישראל.
מה, חיכית לו בשביל והוא נכנס לקרוון?
הוא נכנס עם החבר'ה שלו, באו לקרוון.
עשו לילה והמשיכו?
עשו לילה, קיבלו אוכל טוב והמשיכו, כן. עשינו את זה פעם אחת בצפון, פעם אחת בדרום.
אתה יודע שבפודקאסט הזה אנחנו בעצם מציגים לאנשים, רוב האנשים שחיים חיים רגילים, מנסים לתת להם חלון הצצה לחיים של נוודים. איזה סוגי אנשים אתה פוגש בדרך? איך אתה... את החוויה התרבותית שיש לך בדרך במפגשים. תן לנו קצת טעימות מזה.
פוגשים אנשים. קודם כל פוגשים אנשים, שזה החלק המדהים. החיים בקרוון, הם נשמעים נורא קטנים ונורא סגורים, כאילו אתה נורא לבד. אבל בעצם חלק גדול מהחיים בקרוון הם בחוץ. את הקרוון מאוד מזמין אותך לצאת החוצה, מטבעם שוב, מטבעו של אותו כלי שמעצב אותנו, והחלק גדול מהספייס, מהפעילות היומיומיות נעשה בחוץ. וזה מביא נפגש. ברגע שאתה יוצא החוצה. בין אם זה קרווניסטים אחרים, זה קל, זה כאילו המתבקש. אבל גם אנשים אחרים שפשוט עוברים, מסתקרנים, אתה מסתקרן מאורך החיים שלהם, וזה מדהים. פגשנו במצפה רמות, פגשתי את הבן שלי בשביל ישראל. בעל מאפייה מגניב, מדהים, במרכז של מצפה רמון. אם אתם רוצים מאפים מאוד מיוחדים ובקלאווה מהסרטים, לכו לשם. ופתאום ניתה שיחה, שיחה של חצי שעה, ערב שבת, על החיים. זה מאוד מתבקש, מה אתה עושה? אני פיתחתי בקלאוות חדשות, מה אתה עושה? אני גר בקרוון, וואו, בוא נשב רגע נדבר. והנה שיחה. בשבוע שעבר הייתי בחוף קורסי.
בכנרת.
בילית את חנוכה שם, היה מדהים. אחותי נתקעה, לא יכולה לצאת מהשער, לא נפתח לשער האוטומטי של החניון. נסעתי לעזור לה. בדרך קרווניסטים, זוג קרווניסטים מדהים, יושבים שם בדרך חזרה, כבר שלוש שעות ישבנו וסיפרנו סיפורי מסעות אחד עם השני. זה פשוט מזמין, כי הם חיים בחוץ, אני חי בחוץ, המפגש קורה. ואתה פוגש אנשים מכל סוג, סיפורים נוגעים ללב, סיפורים מדהימים, סיפורים מעוררי השראה, סיפורים של דרך. וסיפורים של אנשים שחולמים, פוגשים אנשים. לאנשים יש כל בן אדם. הוא סיפור מדהים.
אתה רואה את עצמך ככה יכול להזדקן?
קוראו של המכשילה, אבל בוא נתעלם רגע מה...
לא, לא משנה כרגע מה הגיל שלך. אתה לא יושב מולי כאדם זקן, אתה יושב מולי כאדם מתבגר, כולנו, ככה, ונכנסת לאורח חיים מאוד מעניין. השאלה שאני שואל, האם אתה חושב שאורח חיים...
לגמרי.
בארץ. כאילו, אנשים מסתכלים על זה בארץ, אומרים, איך יכול להיות? הכל קטן פה, הכל...
אפרופו, זו שאלה ששואלים אותי המון, וכאילו, מאוד מפתיעה. כאילו, אומרים, בארצות הברית זה מגניב, באירופה זה מגניב. הסיפור של החיים בקרוון, זה לא הנסיעה. אם הייתי רוצה לנסוע קילומטרים, ונסעתי לפני הקורונה, בעבודה נסעתי 70,000 קילומטר בשנה. שמעתי נהג מונית, כאילו, התעלף. אמר לי, זה יותר מהמונית שלי. הייתי נכנס בבוקר לאוטו, נוסע כל היום, בארץ,
לא עם ארטמיס.
לא. אבל לפני הקורונה, לפני שעברתי לארטמיס, גרתי בתל אביב, אני עובד בכל הארץ עם הבתי ספר, ואשכרה 70,000 קילומטר בשנה, הייתי יכול לעבור ביום אחד את אקו, באר שבע, בנסיעה, זה היה כאילו משהו פסיכה. קילומטרים בנסיעה זה לא העניין, איננו מקום שבו אתה עומד. ואני יכול לעמוד פה היום ומחר בעוד 10 קילומטר מפה, וזה עולם אחר לגמרי, יש עוד כל כך הרבה מקומות שאני, רשום לי כבר שאני צריך להגיע אליהם, בין אם זה חברים שמחכים שאני אשתכן אליהם, מושג שכדאי לדבר עליו, אני מקדם את נושא ההשתכנות. להיות שכן של מישהו, לא לבקר מישהו, להיות שכן שלו. אז זה יכול להיות חבר שאני שכן שלו, זה יכול להיות מקום מדהים. בסוף, כשאני יוצא החוצה, אני רואה 500 מטר סביבי. אז אם אני אעבור מחר לגבעת אולגה, זה יהיה עולם אחר, ולאטליט זה יהיה עולם אחר. ופר גורן הוא לא יער ביריה, אז אני בכלל לא מבין את הסוגיה הזאת. זאת אומרת, לי יש בליסט שנתיים קדימה מקומות שאני צריך עוד לעמוד בהם.
בוא תרחיב את המונח הזה, זה מעניין אותי.
על להשתכן?
כן, מה זה אומר?
זה אומר שאתה בא לבקר מישהו לתקופה של יותר משעתיים, ליום, יומיים, שלוש.
זה נקרא השתכנות?
אבל לא בתוך הבית שלו. אתה בא להיות שכן, אתה בא עם הבית שלך להיות שכן שלו.
אוקיי.
שזה מייצר סוג מפגש מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, אני לא פולש לו עד הסוף לחיים, אתה יודע, מסתובב לו עם הילדה ועם האישה בתוך הבית, וכולם הולכים על קצה האצבעות, אלא אני נפגש איתו, או איתם עם המשפחה, לשעתיים, שלוש ארוחת צהריים, ואז כל אחד הולך לענייניו הוא, ואז נפגשים לפעמים כן, לפעמים לא לארוחת ערב, ונפגשים שוב למחורת. נהיים שכנים לכמה ימים, עם היכולת חופש שלהם, אם הם צריכים ללכת לאנשהו ולעשות משהו, גם אני צריך ללכת לאנשהו ולעשות משהו. וזה יוצר מפגש שהוא מאוד מאוד מעניין, כי בעצם אני מייצר לעצמי שכן כמו בשכונה הרגילה, אבל לכמה ימים.
בעצם נגעת, הלכת. זה מה שאתה אומר. נגעת, זה מה שאתה עושה בעצם.
נגעת, נשארת, זאת אומרת, זה לא נגעת,
או הלכת. נשארת מעט מאוד.
נכון, אבל לא נגעת, הלכת לשעתיים. נגעת לשלושה ימים,
והלכת.
אבל נגעת. ונגעת בצורה שהיא נגיעה, ולא התערבבת בחיים.
שלא התערבבת, בעצם לא נכנסת לכל הדברים היותר עמוקים, נגעת בחלק היותר מעניין, בחלק שהכרת אותם, ואז עברת לבא בתור.
כן, ואני דווקא לא הייתי לוקח את המקומות היותר עמוקים, אלא לא נגיע למקומות שהם יותר מתחככים, יותר לא נעימים אפילו. אלא בהחלט מקום לנהל שיחות וחוויה מדהימה, אבל בלי הצורך בעצם לדאוג לך ולהריח אותך. זאת אומרת, אם אני בבית רגיל, אלך לחבר שלי למפגש שלושה ימים, תרחה שלמה של איפה אני ישן, איפה אני מתקלח, איפה אני אוכל, עולם שלם. פה אתה רק בא, ואני נהיה שכן שלך לשלושה ארבעה ימים.
זאת אומרת, אתה מכנה את הקרוון ליד בית של מישהו?
כן, שאני רוצה לפגוש אותו,
חבר. אתה בעצם שכן שלו לשלושה ימים, זה ההשתכנות הזאת שאתה קורא לה?
כן.
אתה יושב איתו, אוכל, אתה יוצא לקרוון שלך ככה, אתה לא מורבב בבית שלו, אתה לא מציק לו ברמה שהוא צריך כל הזמן להתחשב בך.
ואת הפסקי זמן הנדרשים, כאילו, פתאום בן אדם שאתה פוגש פעם בשנה לשעתיים, ארבעה ימים זה מאוד אינטנסיבי, פה אתה מייצר מפגשים ויציאות, ועדיין ארבעה ימים של חוויה, שלושה ימים, חוויה מרתקת, עשיתי את זה עכשיו עם אחותי בסוף חנוכה, זה גם היה כיף חיים.
מה זאת אומרת אתה מקדם את הדבר הזה, אתה רוצה שיהיו הרבה כאלה דברים, אתה רוצה...
לא, זה מושג שאני מאבד אותו, ואני מספר עליו, ומעניין איך הוא יתפס. אבל פתאום ששאלו אותי אם אני מבקר חבר, אני אמרתי, אני משתכן לחבר. וזה נהיה מושג שאני כרגע מגדיר אותו.
משתכן לחבר, אני לא שמעתי את המושג הזה, אני חייב להודות. זה מאוד מעניין, זה אתה הגית אותו?
אני חושב שכן, זאת אומרת, זה הגיע מהפעם הראשונה שעשיתי את זה, מחבר בחור דתי, חבר יקר ואהוב מהמילואים, אבל בחור דתי, וידעתי שיש פער ענק בינינו, זאת אומרת, אני נורא רוצה לבלות איתו, הוא נורא מעניין, הוא איש נורא מיוחד, עם משפחה נורא מיוחדת.
חרדי? הכל...
לא, לא חרדי, דתי.
דתי, אוקיי.
אבל עדיין לעבור שיש שבת ביחד, דתי. זאת אומרת, יש פה אירוע של דת שאני פחות מתחבר אליה, והמון מנהגים וסיפורים. ואז באתי אליו ואמרתי לו, זה היה ממש הפעם הראשונה שיצאתי עם הקרוון, שגרתי בתוכו כבר, ואמרתי לו, אני בא להיות שכן שלך. אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, אני בא עם הבית שלי ליד הבית שלך, אני בא להיות שכן.
איפה הוא גר?
במושב המציאה.
אוקיי.
והגעתי אליו, והם באמת הכינו את הבית לחילוני שבא לבית דתי. והתכינו לי מיטה עם שעוני שבת ומעברירים וכל מיני מפסיקים שיפעלו מלבד שאני לא יערוס לו. אמרתי לו, לא, לא, פיפס את הקונספט. אני לא נכנס אליכם הביתה לשבת, לישון אצלכם. אנחנו נאכל ארוחת ערב שישי ביחד ונהנה ובאמת דיברנו לתוך הלילה. ואז אני הולך לבית שלי ואני אפעיל טלוויזיה ואינטרנט ויעשה מה שאני רוצה בלי להכתיב ולכתול לאף אחד. ובבוקר, ארוחת בוקר ב-10 אחרי הבית כנסת, אני בא באהבה, ועשינו סוף שבוע מקסים. ומפה נולד המושג הזה להשתכן, וכבר עשיתי את זה עם כמה וכמה אנשים, ויש לי רשימה שאנשים שאמרו לי, אתה הבטחת שאתה תבוא להיות שכן שלי, ואני מנסה לעמוד בקצב.
פיתחת עסק מאוד מעניין. אולי תיתן לנו ככה הסתכלות, וחשוב, כמו שאמרתי בהתחלה, לציין את זה שאתה מנהל את זה פה מהקרוון, בכל הארץ.
כן. העסק נולד לא בקרוון, העסק נולד עוד בבית, אבל מנהלים אותו היום מהקרוון. יוריקה וורד, העולם של יוריקה, מרחב תלת מימד, מרובי משתתפים, שניתן ליצירה על ידי המשתתפים. זה מה שנקרא היום המטאברס, היום זה מילה שפתאום חזרה, אני דיברתי עליו לפני 13 שנה, השתמשנו במושג הזה, כל הקהילה, אבל פתאום פייסבוק שמה את זה על העולם. זה מהמשפחות של מיינקראפט, סקנד לייף, World of Warcraft וכל מיני משחקים כאלה שמשחקים שמשלבים יצירה. אני משתמש במושג שטבע פרופסור יושע סיוון, עולמות ה-3D3C, עולמות שהם תלת מימד, שמשלבים creation, community וcommerce. היכולת שלי ליצור את הסביבה עם אחרים בתוך הסביבה, ולתת ערך למה שיצרתי. אני יודע לייצר כיסאות, אתה יודע לייצר בגדים, אני אמכור לך כיסא בעולם התלת מימדי, אתה תמכור לי בגד לדמות שלי בעולם התלת מימד. זה המשחק. אנחנו משתמשים בזה לעולם החינוך. אני מראש פתחתי פלטפורמה לעולם החינוך וההדרכה, שמאפשרת לילדים ליצור פרויקטים ועולמות וסביבות בהתאם לתוכנית הלימודים שלהם. אתם משלבים גם את הידע בעולם המחשבים וגם את הידע, את חדוות היצירה, אבל במטרה ללמוד נושא. נניח בניית מודל של בית בים המלח מחייב אותי לחקור את כל הסביבה של ים המלח, איך יראה המודל, ואז אני בונה אותו בתלת מימד. זה מאפשר משחקי תפקידים בצורה מקסימה, מערכות סימולציה, אחת המערכות סימולציה היא מערכת לתרגול אירוע רב נפגעים שפותחה עבור מדה, סביבה שלמה של חיים שמתנהלים במדה דיגיטלי כמטאברס.
עולם דמיוני.
דמיוני או לא? דמיוני זה שאלה של ויכוח, זה עולם שקורה במוח, הוא לא בהכרח דמיוני. אין בו...
אבל הוא לא במציאות. לדוגמה, אירוע רב נפגעים, או שאתה מדבר לבנות בית בים המלח, בצורה, אתה בעצם מנתח את הכל, מייצר את הבית, אבל לא, לא באמיתי.
אני, קודם כל אגיד שכן, כדי לא לשגע את המאזינים בהבנה, ואז אני אלך לצד שבאמת זה המטאברס. המציאות נבנית אצלנו בראש, ולכן זה מציאותי, מציאותי כמו הקרוון שבו אנחנו נמצאים כרגע. עכשיו, לא שאני נמצא כרגע בחומרים משני תודעה, אבל ב... הסביבה שלנו, המובדעות שלנו והתפיסות שלנו נבנות בראש. הן לא נבנות מהעובדה שאני כרגע נוגע בשולחן לבן וקריר. אלא מה אני זוכר שנגעתי בשולחן לבן וקריר. ולכן ברמת הראש, זה נבנה כמציאות. זה הסיפור שהתחיל את סקנד לייף לפני 16 שנה. העולם השני. אוקיי? זה עולם שהוא חווייתי, הרגש עובד שם בצורה מלאה כמו היום. יום המציאות שנבנית שם, של מריבות, של מפגשים, של אהבות, של משחקים, של צחוק, עם דמויות אחרות, זאת מציאות. ועל המשחק הזה, בין מציאות של העולם שלנו לבין המציאות הדיגיטלית, חי המטאוורס, שבעצם מאפשר ליצור וליצור חוויות שאנחנו כמעט לא יכולים ליצור אותם בעולם האמיתי, לצורך העניין. לכן אני מתווכח על העניין של מציאות.
זאת אומרת, הרבה פעמים אולי יש שווה לחיות במטאוורס באשר בעולם האמיתי.
ברמות מסוימות כן, אפרופו פלייר נאמבר 1, ואני יותר קיצוני בקטע, אנחנו זזים לשם. בסוף העולם הדיגיטלי הזה שנמצא שם, העולם הזה שנוצר שם, הוא נורא, הוא עולם מאוד מציאותי, זה שאנחנו מנסים להגיד, זה הדיגיטלי ואנחנו במציאות, העולם הדיגיטלי הזה, חשבון הבנק שלנו, הבינה מלאכותית, הרכב האוטונומי, הם נורא מציאותיים.
הם כבר פה.
הם חלק מהמציאות שלנו. הפודקאסט אנחנו נמצאים פה כרגע, הוא חלק מהמציאות, אז הדיגיטל הוא כבר חלק מהמציאות, הוא לא המציאות.
אורי, לסיכום, אני רוצה להגיד קודם כל ש...
סיכמנו?
כן, אנחנו כבר 20 דקות, ככה החלטנו באמת שאנחנו נעשה את הפודקאסטים יותר קצרים, משהו בין 20 ל-23, 24 דקות. אתה רוצה להוסיף עוד משהו ככה על החיים, על הראייה שלך? אני יודע, ואולי לא ציינתי את זה, שאתה מנהל בלוג, ארטמיס, בלוג שהוא האלה היוונית, שהוא בלוג מאוד מאוד מעניין, אם כל פעם אתה רושם פרק אחר, שזה גם מפקס אותך בחיים, נותן לך נקודת מבט מעניינת, אתה רוצה קצת אולי להרחיב על הבלוג הזה? מה הוא מאפיין?
הבלוג הזה מגיע מעולם האימון. אימון שאני עובר, קואוצ'ינג, מעולם הקואוצ'ינג, והוא בעצם משקף את התהליכי קואוצ'ינג שאני עובר, יחד עם המסע האמיתי בארטמיס. זאת אומרת, ההסתכלות שלי פשוט כל שבוע על החוויות, על זה שמתקלקל רדיאטור בדרך, או שאני צריך לנסוע לאט ולהגיע לאנשהו.
מה זה אומר? זה נותן לך נקודת מבט אחרת על הרדיאטור שהתקלקל?
כן.
זה מה שאתה מתכוון?
כן, זה נותן לי מה העולם רוצה להגיד לי כרגע בזה שנעצרתי בפינה מסוימת והפסקתי את,
לא כן.
את, את המרוץ. מה זה אומר על ההחלטה שלי? לתקן אותו לבד ולצלול לתוך הלא נודע, להתחיל לפרק דברים עם הפחד שבסוף אני אשאר עם הרימת ברגים בירידה מכביש 6. מאיפה זה מגיע, מאיזה חוזקות זה מגיע ובאיזה פחדים זה משתמש. אז אני לוקח משם, ואם כבר לא דיברנו על זה קודם, אבל בתוך הסיפור הזה, אז באמת את הקרדיט לאוסנת קריזה המדהימה שהיא המאמנת שלי, והמרכז עיצוב החיים, שזה המעגל התפתחות שבו אני חבר, וזה התהליך, והבלוג מגיע כל שבוע בעצם ממשהו שנגע באימון האישי שלי, ופתאום משתקף לי בתוך, בתוך הארטמיס. אנחנו מעצבים את הכלים, ואז הכלים מעצבים אותנו, וזה בדיוק הדיאלוג הזה.
אורי, אני רוצה להגיד לך תודה שנתת לי את הזכות להציץ לחיים המאוד מעניינים שלך ולקהל השומעים. תודה רבה לך. ואני רוצה להגיד לכם שאני יושב פה בקרוון שוב ונפעם מהסידור שלו. הוא טוען שיש לו הפרעת קשב ושזה, אבל הכל פה מסודר, הכל פה במקום, אין הרבה דברים. ומפה הוא מנהל גם את העסק בצורה מאוד מעניינת. אז תודה רבה.
תודה לך שהזמנת אותי לפודקאסט הזה, ואתה עושה משהו מבורך. אני חושב שיש פה סיפור מאוד מעניין על אנשים שבחרו ללכת בשבילים אחרים.
תודה רבה, ואני רוצה להגיד שוב תודה רבה לפארק קרוונים, בית ינאי, פארק החופש, שמנהל אותו שבע, שנתן חסות לתוכנית הזאת. תודה רבה ולהתראות.